אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 9 בספטמבר 2019 והיום בעולם. באיי בהאמה ממשיכים ללקק את הפצעים לאחר סופת ההוריקן דוריאן. הגופות מחולצות מן ההריסות. הסיפורים הקשים נחשפים.
At one point in my house it felt like Bigfoot was on the roof trying to break in from through the roof.
בשלב מסוים הייתה לי תחושה שביגפוט ניסה לפרוץ מהגג שלי. בצרפת מעריכים כי מניין הנספים כתוצאה מגל החום שפקד את המדינה בקיץ האחרון עומד על 1500, ובתוך כך חדשות טובות מהאלפים האוסטרים. החורף ממש מעבר לפינה, מדווח החזאי, השלג הראשון כבר החל לרדת. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מגיע לאירלנד לפגישה עם ראש הממשלה לאו ורדקר. על הפרק ניסיון למצוא חלופה להסכם הברקסיט בסוגיה הקשה מכולן, הגבול עם אירלנד.
We are open to alternatives, but they must be realistic ones, legally binding and workable, and we haven't received such proposals to date.
אנחנו פתוחים לחלופות, אבל הן צריכות להיות מציאותיות, מחייבות וברות ביצוע, אומר ראש הממשלה האירי. עד עכשיו לא קיבלנו שום הצעות כאלה. ראש ממשלת בריטניה מבטיח,
The UK will never, ever institute checks at the border and I hope our friends in the EU would say the same. Can we uphold the Belfast Good Friday Agreement in all its particulars? And again I say the answer is yes.
בריטניה לעולם לא תציב נקודות בידוק בגבול, ואני מקווה שידידינו באיחוד האירופי יגידו את אותו הדבר. האם אנחנו יכולים לשמור על כל מרכיבי הסכם יום שישי הטוב, הסכם השלום של צפון אירלנד? התשובה היא כן, טוען ג'ונסון. ברוסיה מתפרסמות בשעות האחרונות תוצאות הבחירות המקומיות.
Мы полагаем, что 25 мест получили представители самовыдвижения.
מפלגת השלטון של הנשיא פוטין סופגת מכה קשה בעקבות המחאה החברתית הגוברת של האופוזיציה. וגם נשיא צרפת אמנואל מקרון נאלץ להתנצל בפני נשיא אלבניה, אחר שבמוקדמות היורו נוגן לפני המשחק המנונה של אנדורה, זה שברקע. השחקנים נראו נבוכים מאוד, אם לא די בכך הכרוז התנצל בפני העם הארמני. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת הלובד, בביצוע הטכני יבגני לזרוביץ', כבר מתחילים. אנחנו פותחים בארצות הברית ובמערכת הבחירות שם. עוד מתמודד באמירות הסמלי, יש לומר, על מועמדות הרפובליקנים לנשיאות. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז מי מצטרף?
אנחנו מדברים על מרק סנפורד, שעבר מושל מדינת קרוליינה הדרומית, מבקר של הנשיא טראמפ לא מעכשיו, ומי שעכשיו אומר, הגיע הזמן להתמודד נגד דונלד טראמפ, הוא מצטרף בכך לשניים אחרים שכבר עשו זאת, חבר הקונגרס לשעבר ג'ו וולש, ומושל מסצ'וסטס לשעבר ביל וולד, וכמו שאמרת, ההתמודדות הזאת היא בעיקרה סמלית, אף אחד מהם לא מסכן באופן משמעותי את דונלד טראמפ. מקובל מאוד בפוליטיקה האמריקנית שנשיא מכהן מתקדם למועמדות בסיבוב.
למרות שהיו דברים מעולם, נכון?
אבל היו, כמובן שהיו, קארטר למשל, הם היו והיו גם כאלה שהפסידו, זה לא אומר שזה יקרה הפעם. ואם תהיה איזשהו אתגר לדונלד טראמפ, הוא לא יבוא מצידם של אנשים כמו מרק סנפורד, אלא זה יהיה חייב להיות התארגנות בתוך המפלגה הרפובליקנית. כרגע זה לא קיים. אולי איזה מילה או שתיים על סנפורד עצמו. כאמור, היה מושל, היה חבר קונגרס. מה שאנשים זוכרים ממנו זה את העובדה שכאשר הוא שימש כמושל קרוליינה הדרומית, הוא נעלם לפתע לשבוע. עוזריו אמרו שהוא מטייל בהרים ומנותק ממגע. אחר כך התברר שהוא נמצא בארגנטינה עם המאהבת שלו. איכשהו הצליח להתאושש מהשעוריה הפוליטית הזאת, נבחר לקונגרס, הפסיד, דונלד טראמפ כבר הספיק לצייץ עליו כמה דברים קצת עוקצניים הבוקר, אבל בוא נשמע אותך הדברים שאומר סנפורד עצמו אתמול.
I have, and, you know, I plan to announce that back home this week. We had a hurricane come visit us on the coast of South Carolina, so that sort of disrupted plans on that front. But I'm here to tell you now that I am going to get in. I think that as a Republican Party, we have lost our way. The president has called himself the king of debt, has a familiarity and comfort level with debt that I think is ultimately leading us in the wrong direction. We can get into those numbers, but the numbers are astounding.
כן, מה שאולי מעניין בדברים של סנפורד, זה הכיוון שהוא לוקח כדי לתקוף את טראמפ, פחות התרבות הפוליטית, כפי שמכנים את זה, פחות הסגנון של דונלד טראמפ, יותר השאלה שנוגעת למה זה להיות רפובליקני, לרפובליקנים הקלאסיים, שלא יכולים לעמוד ברעיון הזה, שדונלד טראמפ מגדיל ומגדיל את החוב הלאומי של ארצות הברית, חופר יותר ויותר עמוק לתוך זה, סנפורד רוצה להפוך את זה לנושא המרכזי של הקמפיין שלו.
או במילים אחרות, שומר על כבודו של הנשיא המכהן, מתוך תקווה שאולי הרפובליקנים הממלכתיים יותר, אלה שהתקשו לראות מועמדים שמנסים להתחרות בנשיא טראמפ, תוקפים אותו, אולי ילכו ויצטרפו אליו.
כן, אבל שוב, צריך להזכיר, הוא לא הולך לשום מקום, סנפורד, ואם יום אחד יהיו רפובליקנים שירצו לאתגר את הנשיא, בין אם בגלל המדיניות הכלכלית שלו, או בגלל המדיניות הבינלאומית שלו, או בגלל הסגנון שלו, זה לא יבוא דרך מועמדים כמו סנפורד, זה יצטרך להיות מישהו הרבה יותר מרכזי.
תגיד, מה קרה באמת לכל אותם מועמדים מרכזיים ממערכת הבחירות הקודמת, מרקו רוביו, טד קרוז, האם יש סיכוי שנראה אותם מתעוררים במערכת הבחירות הזאת?
לא נגד הנשיא טראמפ. בסופו של דבר, מה שראינו מכל האנשים האלה שהתמודדו, שרבו איתו על הבמות, שנשבעו לעולם לא לתמוך בו, כולם כמעט בסופו של דבר ישרו קו עם הנשיא. חלקם, כמו לינדזי גראם, הפכו להיות מעריצים גדולים שלו. נותרה קבוצה קטנה של אנשים, לאו דווקא מקרב המועמדים, אלא יותר, אולי אפשר לקרוא לזה קצת האינטליגנציה של המפלגה הרפובליקנית, כמה הוגי דעות, שנשארו בקבוצת ה-Never Trump, הלעולם לא טראמפ. אנשים כותבים כמו אנשים כמו דייוויד פרום או וילם קריסטול, אבל בסופו של דבר ברמה הפוליטית כולם הבינו באיזשהו שלב שאו שאתה מצטרף לגל של טראמפ או שהקריירה הפוליטית שלך נגמרה, וכולם הצטרפו. מי שלא הצטרף, כמו סנטור פלייק או הסנטור המנוח מקיין, בסופו של דבר נדחק החוצה.
לסיום, בואו נחזור אולי לסיפור הטרגי, הדרמטי שאנחנו עוקבים אחריו השבוע, אי הבהמה. המצב שם מאוד מאוד לא פשוט, מעריכים ש-70 אלף בני אדם נותרו ללא קורת גג, ואף אחד לא יודע להגיד כמה הרוגים היו באירוע הזה.
כן, אנחנו נמצאים כבר שבוע אחרי שהסופה הכתה באיי בהאמה, והדיווחים שמתחילים להגיע משם רק מראים כמויות עצומות, היקף עצום של הרס. כאמור, הערכה היא ש-70 אלף אנשים נשארו בלי בתים, ונזקקים עכשיו לטיפול של שירותי חירום, אבל זו רק הערכה, ובעיקר הניסיון כרגע הוא להתחיל לעבור ולמצוא את הגופות, להבין כמה אנשים נספו באירוע הזה. כרגע המספרים הרשמיים מדברים על 40 פלוס, אבל זה לא מה שקורה בשטח. ידוע שיש הרבה יותר גופות במקום, ואחת הטענות היא שהממשלה מתעלמת מזה, אבל אומר למשל קארל סמית, דובר של שירותי החירום, אומר לא נכון, אנחנו עכשיו מתחילים לסרוק, בעיקר באי אבקו, משבצת אחר משבצת, בניסיון לאתר את הגופות. בוא נשמע דברים שהוא אומר.
We are aware of rumors about bulldozing in the mud. These are false reports. NEMA has directed a 50-member team from the United States Agency for International Development and the Office of US Foreign Disaster Assistance to work with the Bahamas, the Royal Bahamas Defense Force, to do a systematic sweep of the island. The island has
מה שסמית מדבר עליו זה בעצם השמועות האלה שלא יהיה חיפוש של הגופות, אלא שהממשלה מתכוונת לעבור עם דחפורים ולנקות את השטח. הוא אומר, זה לא נכון, אנחנו נסרוק מטר אחר מטר בסיוע של מומחים אמריקנים, נאתר את הניצולים אם יש, גופות אם יש, ורק אז נמשיך במאמצי השיקום. צריך להזכיר, מדובר בקבוצת איים של 300 אלף תושבים במצב כלכלי לא מזהיר מלכתחילה, עם תשתיות לא מזהירות עוד לפני ההורכן הזה.
כשמדברים על 70 אלף בתים, זה חלק ניכר מאוד, מאוד מהאוכלוסייה. כן, חלק ניכר מהאוכלוסייה, למרות שצריך להגיד שעיר הבירה, פריפורט, לא ניזוקה באופן משמעותי, ויש עוד כמה איים גדולים אחרים שלא נפגעו, כך שעדיין התשתיות המדינתיות קיימות ומתפקדות, בניגוד נגיד לאירועים שראינו למשל בפורטו פרנס שבהאיטי.
בהחלט, בהחלט. בעיקר הנזק הוא באבקו, אחד האיים המרכיבים את המדינה הזאת. אבל שוב, הצורך הוא, ויש קצת התגייסות בינלאומית ויש קצת עזרה אמריקנית, אבל כרגע יש צורך במאמץ הרבה יותר גדול כדי להגיע, כדי להתחיל לפנות, ואז איכשהו להתחיל לשקם.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הסופות ברחבי העולם, גם זו שפקדה את יפן ביממה האחרונה. שלום לאסי ריינשטיין.
שלום, שלום.
אסי ריינשטיין, איש עסקים, תושב טוקיו. אז מה המצב שם אצלכם?
אנחנו בסדר. טוקיו, בניגוד לבאם, אז טוקיו ערוכה לסופות. והפעם באמת הסופה הקטה ישירות בטוקיו, אבל למזלנו הנזק מינימלי. קצת גגות, ניתוקי חשמל וכמובן עיכובים רציניים בתנועה, רכבות עמוסות, אבל חוץ מזה, לפי דעתי יש הרוג אחד, לפי דעתי מעץ, אבל חוץ מזה אין נזק, הנזק מאוד מינימלי.
אז הפסקות חשמל נרחבות כן יש, וגם טיסות בוטלו, נכון?
90 אלף, קראתי עכשיו, 90 אלף בתים היו התנתקו מהחשמל בבוקר, לפי דעתי עכשיו דברים הסתדרו. זאת אומרת, הכל עכשיו חזרה לשגרה.
טוב, משמח לשמוע שזה חוזר שם לשגרה אצלכם בטוקיו. אסי ריינשטיין, איש עסקים תושב טוקיו, תודה רבה.
תודה רבה.
1,500 בני אדם, מחציתם קשישים מעל גיל 75, מתו הקיץ בצרפת בגלל גל החום חסר התקדים שניחת עליה, כך הודיעה שרת הבריאות של צרפת. ובכל זאת, מספר כתבנו בפריז גדעון קוץ, המספר הזה קטן ממניינן של המיטות שיוחס בעבר לחום הנורא, למרות הלקח שנלמד מניסיון העבר, הלקחים הללו לא יושמו במלואם, דיווחו של כתבנו בפריז גדעון קוץ.
1,500 מתים בגלל מכת החום חסרת התקדים שפקדה השנה את צרפת. זה נשמע הרבה, אבל בכל זאת מדובר בעשירית בלבד ממספר הנפטרים ב-2003, כאשר מותם של כ-15,000 איש, וכנראה הרבה יותר, רובם קשישים, יוחס אז רשמית למכת החום. שרת הבריאות, אניאס בוזן, פרסמה איפה את המספר המעציב של השנה, דווקא כדי להוכיח את ההתקדמות שחלה מאז בתנאים המונעים אסון שכזה. מחצית מהנפטרים השנה היו בני 75 ומעלה, אך לצידם גם צעירים יותר. מדובר במספר פטירות גבוה ב-10% מהממוצע שנרשם במהלך שני גלי החום שערכו ביחד 18 יום. השרה בוזן ייחסה את השיפור לדבריה בתוכנית החירום שעבדה היטב ובהתגייסותם של סקטורים שונים בענף הבריאות, ובמיוחד האחיות שדאגו לבקר אצל הקשישים שננטשו על ידי משפחותיהם ועל ידי שירותי הבריאות שמיהרו לצאת לחופשה בקיץ הנורא של 2003. תוכנית החירום כללה ארבעה שלבים. הראשון, מערך מידע משופר וטלפוני שכלל הסברים על כללי ההתנהגות שיש לנקוט. השני, אזהרות על עליית הטמפרטורות. השלישי, הכרזת מצב חירום ברמה האזורית לנוכח גל החום המתקרב. הרביעי, גיוס חירום של כל השירותים מבתי החולים ועד לשירותי הקבורה. הכל טוב ויפה, אבל קשה לומר שצרפת באמת למדה אתים מבתי החולים ועד לשירותי הקבורה. הכל טוב ויפה, אבל קשה לומר שצרפת באמת למדה את הלקח לגבי אמצעי המניעה. למשל, התקנת מיזוג האוויר עלתה בקושי רב מאז 2003. כאן גדעון קוץ.
באזור האמזונס שבדרום אמריקה ממשיכים להאריך את נזקי השריפות, אבל לא רק שם השריפות פוגעות, גם דרומה משם, בבוליביה, יש דיווחים על שריפות עזות. שלום לרן לוצקי, כתבנו בברזיל.
שלום, צהריים טובים.
קשור למה שאנחנו רואים בברזיל, זה אותו גל שריפות או שזה משהו אחר?
זה אזור ענק, אזור ענק, אז ככה שקשה לדבר עליו ככל כמקשה אחת, אבל כן, מדובר בשריפות יער, גם בבוליביה, חלק גדול מהם התחיל בגלל ניסיון לפנות שטחים לטובת חקלאות, כמו שאנחנו רואים בברזיל, והנתונים מאוד מדהיגים, לפי מה שפורסם אתמול, 4.2 מיליון הקטר, הקטר, כל הקטר זה 10 דונם, עלו באש בחודשים האחרונים, מספר גבוה מאוד, בוליביאנים מנסים כמיטב יכולתם ככה להילחם באש, הם למשל הסופר טנקר המפורסם הגיע לשם, עושים מה שהם יכולים, אבל כרגע זה עוד לא מספיק. ונתונים שמגיעים ברזיל לא מאוד מאוד עדים, בחודש אוגוסט האחרון, העלייה של 222% לעומת אוגוסט 2018, ככה שגם שם יש הרבה מה לעשות, ומה שאולי יותר מדהיג זה שחלק גדול מאוד מהמוקדים האלה, הם מעשה ידי אדם, מעורב בזה, כמו שאמרנו, בביוב יערות למטרות חקלאות.
רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה.
תודה, להתראות.
השעה הבינלאומית, הונג קונג עכשיו. תלמידים וסטודנטים בהונג קונג פרסו הבוקר שרשרת אנושית לאות הזדהות עם המפגינים למען הדמוקרטיה שצעדו ברחבי העיר בסוף השבוע, כבר שבוע 14 ברציפות. רבים מהמפגינים הגיעו אתמול לנציגות הדיפלומטית של ארצות הברית בעיר במטרה לבקש מוושינגטון להגן עליהם מפני בייג'ין. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
ההמנון הלאומי של ארצות הברית נשמע אתמול מפיהם של המפגינים בהונג קונג. מאות מהם צעדו מול הקונסוליה האמריקנית בעיר האוטונומית, דגלי ארצות הברית בידיהם, וגם כרזות הקורות לנשיא דונלד טראמפ לשחרר את הונג קונג, לגרום לה להיות גדולה מחדש, תזכורת לסיסמת הבחירות של טראמפ, Make America Great Again. המפגינים למען הדמוקרטיה קראו לוושינגטון לאשר את הצעת החוק שמקדמים חברי הסנאט הדמוקרטים ושמה חוק הדמוקרטיה וזכויות האדם בהונג קונג. הדיונים על ההצעה צפויים בארצות הברית השבוע, ואם אכן תתקבל, זה יחייב את וושינגטון לפקח על בסיס שנתי על רמת האוטונומיה של הונג קונג כדי להמשיך להעניק לעיר את המעמד המסחרי המיוחד שיש לה כעת. החוק יאפשר גם להטיל עיצומים על בכירים סינים שאינם מכבדים את הדמוקרטיה ואת העצמאות של הונג קונג. בייג'ין קרא לא אחת למדינות זרות שלא להתערב במתרחש בשטח האוטונומי שחזר מחיקה של בריטניה לסמכותה של סין בשנת 1997. מתחילת גל המחאה בהונג קונג בחודש יוני רמזה סין שארצות הברית ובריטניה מסיתות נגדה את הפעילים הפרו-מערביים בהונג קונג ותומכות בהמשך ההפגנות. הנשיא טראמפ צייץ בכמה הזדמנויות שנשיא סין סי ג'ינפין הוא מנהיג גדול ומכובד בעמו, והוא בוודאי מסוגל לפתור בצורה אנושית ומהירה את בעיית הונג קונג, לשון נשיא ארצות הברית. בשבת, כשההפגנות בעיר שוב הידרדרו לאימותים עם כוחות הביטחון, קרא שר ההגנה של ארצות הברית מרק אספר לסין להפגין איפוק ולשבת לשולחן המסע ומתן עם המפגינים כדי להתגבר על הפערים. בשבוע החולף הודיע ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג קרי לאם על ביטול סופי ומוחלט של הצעת חוק ההסגרה לסין שבגללה החל גל המחאה חסר התקדים הזה. אך מארגני המחאה דורשים כעת למלא את ארבע הדרישות הנותרות, להפסיק לחנות את ההפגנות מאומות, לשחרר ולנקות מכל אשמה את כל המפגינים שנעצרו, לחקור את מקרי האלימות של המשטרה ולאפשר בחירות ישירות לתפקיד ראש הרשות המבצעת ולפרלמנט של הונג קונג.
ראש הממשלה, שראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, נפגש הבוקר עם ראש ממשלת אירלנד, לאו ורדקר, כשבווסטמיניסטר תבוסה נוספת צפויה לו ולממשלתו היום בהצבעה שתתקיים בפרלמנט על הקדמת הבחירות. בהצבעה הזאת צפויות מפלגות האופוזיציה וקבוצות המורדים מהמפלגה השמרנית להביס את הממשלה. שלום לידו סואן, כתבנו בלונדון.
שלום, שלום איראן.
אז אם זה הולך לכיוון של תבוסה, מדוע בוריס ג'ונסון מתעקש להביא את ההצעה להקדמת הבחירות בחזרה לפרלמנט?
תראה רן, אני חושב שכרגע ג'ונסון פשוט משחק מן משחק פוליטי שבו הוא מראה שכוונותיו רציניות, ואפילו במחיר של תבוסה היום בפרלמנט, שבעצם תכשיר אולי בהמשך הדרך הליכה לבחירות בהמשך. זה בעצם יום גדוש אירועים לג'ונסון, בכלל נמצא כרגע בדבלין, הוא נפגש עם ליאו ורדקר, שממשלתו כבר הודיע שתתמוך בהצעה לארכה, לג'ונסון מתנגד נחרצות. אתמול ורדקר אמר כי הארכה תייצר מרווח נשימה, הוא מתכוון לשאול את ג'ונסון כיצד בעצם הוא יוכל לאשר הסכם כלשהו עם האיחוד ללא רוב בפרלמנט. אז זה קורה היום, אחר כך ג'ונסון צפוי לחזור לווסטמינסטר בשביל לקיים את ההצבעה. בואו קודם נשמע את ורדקר היום בפגישה.
We meet this morning at a point where it is stated intention of the British government to leave the European Union on the 31st of October with or without a deal. However, in my view, the story of Brexit won't end if the United Kingdom ends the European Union on the 31st of October or even the 31st of January. There's no such thing as a clean break or just getting it done. Rather, we'll just move on to a new phase.
זאת ילווה אותנו זמן רב, הוא אומר.
כן, בהחלט. הוא אומר, אנחנו מפגשים כדי, לאור כוונת הממשלה הבריטית לעזוב את האיחוד, אבל אין שום יציאה חלקה, אלא פשוט מעבר לשלב חדש. ואילו ג'ונסון, בשלו, בואו נשמע מה הוא אומר לליאו ורדקר.
So I have one message that I want to land with you today, Leo, and that is that I want to find a deal. I want to get a deal. Like you, I've looked carefully at no deal. I've assessed its consequences, both for our country and yours.
אז ג'ונסון אומר, יש לי מסר שאני רוצה להעביר אליך, מסר אחד, והוא שאני רוצה להגיע לעסקה, ראיתי ושקלתי את ההשלכות עבור בריטניה ועבורכם, בנוגע לתרחיש של יציאה ללא עסקה. בעצם לשניים יש עמדות מנוגדות למדי בנושא ההסכם. ראש ממשלת אירלנד תומך בסעיף הבקסטופ, לא מתנגד ג'ונסון, שהצהיר לקראת פגישתם שהוא מתכוון לעלות בפני ורדקר פתרונות חלופיים, אבל מה הם אותם פתרונות? איראן, זה לא כל כך ברור. מדבלין נמסר כי לא קיבלו שום הצעות משמעותיות מלונדון, וכי לא מתקיים שום מסע ומתן ישיר בין אירלנד לבריטניה, אלא רק דרך האיחוד עצמו. תוך כדי כך, השר לענייני צפון אירלנד נאלץ להכחיש כי הוא מתפטר, וכתב היום בטוויטר כי הוא ממשיך לייצג את צפון אירלנד ולפעול למען האזור. ובוא נעבור לפרלמנט הבריטי, שצפוי להיות מושעה החל מסוף היום, כך אישר דוברו של ראש ממשלת בריטניה ממש הבוקר. ולפני כן צפויה בעצם הצעתה של הממשלה להקדים את הבחירות ליפול היום. אז בעצם זה מה שקורה היום עם בוריס ג'ונסון, הוא כאילו, כפי ששמענו, רוצה להעביר איזשהו מסר של מוכנות לפשרה, אבל לא כל כך ברור כרגע מה התוכן של הפשרה הזאת.
על פניו נראה שהמסר שהוא מנסה להעביר זה האופוזיציה לא רוצה בבחירות, האופוזיציה מפחדת מבחירות, היא חוששת ממני, בעוד שבפועל השיקולים של האופוזיציה הם כמובן מורכבים כאן הרבה יותר.
כמובן, כמובן, ובוריס ג'ונסון יודע, הוא גם יודע לקרוא לפחות ככה הוא חושב, את רצון הבוחר, מה שנקרא. הטקטיקה הזאת שהוא נוקט בה, של באמת הקצנה של הברקסיט בכל מחיר, היא בעצם כדי להקטין משמעותית את הנתח שמפלגת הברקסיט של נייג'ל פראג' צפויה לקחת בבחירות הקרובות ליך שהתקיימו. בוריס בעצם מנסה להקטין את הכוח שלהם עד כמה שאפשר, ולמעשה הופך בכך את מפלגת השמרנים בעצם למפלגת ברקסיט לייט, מה שנקרא. וכמובן אנחנו רואים שהמון המון חברים מהמפלגה השמרנית לא מאוד מרוצים מהטקטיקה הזאת, ומודיעים על היפטרותם. אתמול זאת הייתה אמבר רד, כנראה שיהיו גם כאלה נוספים שיעשו זאת בימים הקרובים. צריך לראות מה יקרה עם השעיית הפרלמנט. כרגע זה צפוי לקרות בסוף היום, אלא אם כן תהיה איזושהי פסיקה של בית משפט ברגע האחרון.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לדוקטור נמרוד רוזלר.
שלום רב.
מרצה בתוכנית אבנס ביישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב, ליישוב סכסוכים. האם אירלנד היא גורם מוביל או מובל פה בתוך כל התהליך, ואיפה היוזמה של אירלנד במסע ומתן הזה מול בריטניה?
שאלה מעניינת. אירלנד בעצם משחקת פה תפקיד מאוד משמעותי, לאור העובדה שאירלנד היא בעצם המדינה היחידה שיש לה גבול יבשתי עם בריטניה מכל מדינות אירופה. כך שיש לה תפקיד מאוד משמעותי בברקסיט, וכמובן יש את ההיבט החשוב של הסכם השלום בצפון אירלנד, שהוא כל הזמן מהבהב לכולם ועומד על הפרק לגבי, אוקיי, אזרחי בריטניה, אתם ביקשתם לצאת מהאיחוד האירופי, אבל אנחנו צריכים להמשיך לחיות ביחד, אנחנו רוצים להמשיך להעביר את הסחורות, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד משני צידי הגבול. הנושא הזה הוא מאוד מאוד חם ובוער בצפון אירלנד.
וזה בדיוק מה שהסכם הברקסיט הציע לבריטים, בעצם אותו הסדר שיאפשר להם להמשיך את המסחר הפתוח עם אירלנד. אנחנו שומעים היום את בוריס ג'ונסון אומר, אני מעוניין שהגבולות יישארו פתוחים, שלא יהיה פיקוח בגבולות. איך הוא מתכוון לעשות את זה בהנחה שבאמת, כמו שזה נראה כרגע, הולכים כאן לברקסיט ללא הסכם, מתוך הנחה שברגע שיש ברקסיט ללא הסכם, אז צריך לשים גדר, איזושהי גדר.
יש פה ערפל מאוד גדול סביב העניין הזה, זה ברור. הרי ג'ונסון לא יכול לצאת מהאיחוד האירופי, לא יכול לבצע ברקסיט ללא הסכם, הרי ככה החליט הפרלמנט, למרות ניסיונותיו למנוע העברה של החלטה כזאת מצד אחד. יש לנו פה עכשיו, אנחנו רואים גם שג'ונסון מגיע לאירלנד ומנסה קצת להרגיע את הרוחות ולפייס ולומר, אני כן מעוניין לצאת בהסכם, זה לא שאני רוצה בכל מחיר לצאת ללא הסכם. כן? העניין זה שאני מניח שגם ג'ונסון מבין שהאפשרות של הקמת גבולות, גבול חדש בין צפון אירלנד לרפובליקה של אירלנד, זה דבר שימית אסון, יחזיר את האזור 20 ומשהו שנים אחורה לפני ההסכם, יעמיד חיילים בריטים שוב וייצור חיכוכים. אני מדבר כמובן רק במישור הפוליטי, כמובן שיש לזה גם השלכות כלכליות מאוד קשות.
כמובן.
כך שאני חושב שזה די ברור, אני רוצה לקוות שזה ברור גם לג'ונסון, שגבול קשיח לא יוכל להיות מוקם. זה אגב אחד מהדברים שנאמר על כל הבקסטופ, כן? האפשרות שבריטניה תצא ללא הסכם, ואז בכל זאת היא תמשיך לקיים קשרים מאוד עדוקים, כלכליים, עם האיחוד האירופי באמצעות אירלנד. כן, אבל יש פה בעיה מאוד סבוכה. זאת אומרת, איך אנחנו מצד אחד יוצאים מהאיחוד האירופי, ג'ונסון אפילו אומר ללא הסכם, ומצד שני אנחנו ממשיכים להיות קשורים בטבור אליו בצפון אירלנד ואירלנד.
ציינת כאן באמת ערפל קרב, וזה יכול להיות שזה באמת פתרון הביניים שיאלצו למצוא עד שימצאו פתרון אחר. סוג של מציאות של, אתה יודע, שכל צד משחק בנדמה לי קצת, ואיכשהו מסתדרים עם המציאות הזאת ללא הסכם.
יכול להיות. אגב, המצב הזה של ערפל ומצב שהוא לא קבוע, מתקיים בצפון אירלנד כבר יותר משנתיים. כבר יותר משנתיים צפון אירלנד מתקיימת ללא הפרלמנט שלה שנפגש, ללא הממשל של צפון אירלנד. הממשל הזה התפרק לפני שנתיים. בסוגריים אני אגיד שהטוענים, יש כאלה שטוענים שאחת מהסיבות שלא מצליחים ליצור את זה מחדש, זה מפני שאף אחת מהמפלגות בצפון אירלנד לא רוצה להיות בשלטון כשקורה הברקסיט, ואז יוכלו להגיד לה, אתם אשמים במצב שעכשיו אנחנו מדרדרים חזרה לכאוס כלכלי ואלימות. אבל אנחנו אז רואים שהמצב הזה ממשיך להתקיים בצפון אירלנד, לא קורה שום אסון, כן? מצב שבו ה-civil servants, הפקידים, ממשיכים לקיים את הדברים כפי שהם. מאוד יכול להיות שהדברים האלה ימשיכו כך, בצורה כזאת של מצב ביניים לא מוסדר, גם אם בריטניה תצא ללא הסכם, האיחוד האירופי.
שבו הצפון אירים יכולים להרגיש מצד אחד בריטים, מצד שני אירים, תלוי כל אחד לפי ההשתייכות האידיאולוגית שלו, אפילו ללא קשר ישיר לגיאוגרפיה.
נכון, הפוליטית באופן מסודר, כל אחד מתושבי צפון אירלנד יכול לבחור האם הוא רוצה דרכון בריטי, אירי או גם וגם, כבר היום. אז אין ספק שהאפשרות של להקים גבול קשיח, מה שנקרא יבשתי, בין צפון אירלנד לאירלנד, אני לא חושב שהיא על הפרק. נדמה לי שהדברים שג'ונסון אומר היום עם ראש ממשלת צפון אירלנד מבהירים שאפילו הוא ששוקל את האפשרות של יציאה ללא הסכם מהאיחוד האירופי, מבין את הדבר הזה, שזה לא יוכל להיות. לא יוכלו להקים מחדש את הגבול.
בוא נדבר רגע על הציפיות של ראש ממשלת אירלנד, לאו ורדקר. מה הוא מצפה מהאיחוד האירופי? מה הוא היה רוצה שיקרה?
אני חושב שהפנים הקפואים שלו במסיבת העיתונאים מקשים קצת לקרוא מה עומד בדיוק מאחור ולקרוא את המחשבות שלו. אני מניח שאירלנד יש לה אינטרס, לפחות לגבי הנושא של צפון אירלנד, שתהיה יציאה בהסכם. האפשרות של יציאה ללא הסכם היא לא טובה גם לאירלנד, בעקבות הקשרים האדוקים בינה ובין צפון אירלנד. אני די משוכנע שהוא ינסה לפעול בכל דרך כדי ללחוץ על ג'ונסון וגם על האיחוד האירופי כן להגיע להסכם. כלומר, אפשר להעריך שראש ממשלת אירלנד יכול לשמש סוג של מתווך, למרות שהוא כמובן בעצמו חלק מהאיחוד האירופי, אולי הוא כן יוכל לנסות לתווך בין ג'ונסון לבין האיחוד האירופי, מי יודע, אולי הוא יצליח לתפור איזשהו הסכם בין הצדדים ברגע האחרון.
ואם בריטניה תבקש הערכה, והדקר צריך להיות אולי הראשון שינהל את הקמפיין להערכה כזאת, כי נראה, אתה יודע, באיחוד האירופי שקצת נמאס להם מכל הסגה הנמשכת הזאת.
נכון, הוא כבר אמר את זה במסיבת העיתונאים, שהוא יתמוך בבקשת הערכה נוספת של בריטניה. אתה יודע, קשה לנבא, אבל אני מעריך שאם בריטניה תבקש הערכה נוספת לאור הקאוס שנוצר הפוליטי הממש ממסדי בבריטניה סביב הברקסיט, אני מניח שכן יאפשרו להם הערכה נוספת, אבל יכול להיות שזה יהיה תלוי באמת בהתקדמות שיראו שמתקיימת במסע ומתן ונכונות מצד ג'ונסון גם ללכת לקראת האיחוד האירופי.
דוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בתוכנית אבנס ליישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הדברים.
תודה לך.
השעה הבינלאומית ביום שאחרי נשיא סודן עומר אל בשיר, עכשיו מרכיבים שהממשלה החדשה, עבדולה חמדוק, זהו שמו של ראש הממשלה החדש, חמדוק, ממשלה שבה מכהנים 18 שרים, כולל 4 שרות. חמדוק קרא לקהילה הבינלאומית לסייע לסודן להיחלץ מהמשבר הכלכלי בו היא שרויה ולבטל את הסנקציות האמריקניות. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
ימים טובים יחסית עוברים על סודן. ב-27 באוגוסט הושבע ראש הממשלה החדש של סודן, עבדאללה חמדוק. אזרחים רבים במדינה נשמו לרווחה. הצבא קיים את ההסכם שנחתם עם קבוצות האופוזיציה, ואפשר להעביר את השלטון לידיו של ראש ממשלה חדש. אדם שינהיג במשך 3 השנים הבאות את ממשלת המעבר המשותפת לאזרחים ולצבא. רבים רקדו ושרו ברחובות חרטום, מברכים על הרגע וקוראים קריאות שמחה. ביום חמישי האחרון, 8 ימים לאחר השבעתו של ראש הממשלה החדש, הציג חמדוק את הממשלה שלו. ממשלת המעבר כוללת 18 שרים, תערובת של אזרחים ואנשי צבא, ואולי אף יותר חשוב, 4 שרות. אחת מהן זכתה בתפקיד היוקרתי של שרת החוץ. השרים והשרות החדשים הם ברובם טכנוקרטים, כלומר מומחים בתחומם. אמנם הצבא שמר על משרד הביטחון, אבל לתפקיד שר האוצר למשל, נבחר כלכלן המוכר היטב גם מחוץ לגבולות סודן. אדם שהיה כלכלן בכיר בארגון הבנק העולמי. על כתפיו מונחת כעת משימה עצומה, התמודדות עם המשבר הכלכלי המתמשך, ועם השחיתות שפסתה בסודן לאורך שנות שלטונו של הרודן עומר אל-בשיר. חבר מעניין נוסף בממשלה החדשה של סודן הוא השר לענייני דתות. יום לאחר הצגתה של הממשלה החדשה התראיין נאסר א-דין מופארה לערוץ אל ערבייה והביע משאלה מפתיעה.
هنالك الدين الاسلامي والدين المسيحي وكان في اقليات يهوديه يمكن يكون فارقت
יש לנו מוסלמים ונוצרים ויש לנו גם מיעוטים יהודים שאולי עזבו את המדינה. אני רוצה בהזדמנות הזאת לקרוא להם, ליהודים, לדרוש שתוחזר להם זכות האזרחות שלהם. אני קורא להם לחזור למדינה, מכיוון שסודן היא מדינה אזרחית, שבה האזרחות היא המקור לכל הזכויות והחובות. על פי הערכות, לפני הקמתה של מדינת ישראל, חיו בסודן כמה מאות יהודים. בשיאה מנתה הקהילה בחרטום כ-1,000 איש. לאחר הקמת מדינת ישראל, עזבו מרביתם את סודן, והקהילה בעצם חדלה להתקיים. אבל ייתכן כי יהודים אחדים עדיין מתגוררים שם. יהודי סודן היגרו בשנות ה-50 וה-60 לישראל, אירופה וארצות הברית. כעת מחכים בסודן לראות מי מהם ירים את הכפפה. כאן רינה בסיסט.
שלום לרועי קייס, כתבנו לענייני ערבים.
שלום ערן.
אז יש יהודים, אולי קצת יהודים בסודן?
תראה, לא, לא בטוח שבאמת ההצהרה הזאת של שר הדתות הסודני משקפת איזושהי מציאות שבאמת קיימת בסודן, אבל יש פה איזשהו ניסיון, הייתי אומר, מצד הממשל החדש, אולי לנסות להתחבב על המערב, להראות פולורליזם דתי. אני חושב שכן היה מיעוט יהודי, אבל אני חושב שקשה לראות אותו חוזר למדינה הזאת שצריכה שיקום מאוד רציני בתקופה שאחרי
עומר אל-בשיר. ומה בדבר קשרים דיפלומטיים בין סודן לישראל?
תשמע, תראה, אנחנו, אתה זוכר שבתקופת עומר אל-בשיר, לפחות בשנה, שנתיים האחרונות, דיברו לא אחת על אפשרות לנרמול היחסים עם ישראל. עומר אל-בשיר בשנים האחרונות התקרב מאוד למדינות המפרץ, אחרי שהוא היה מקורב לציר של איראן, ולכן היו לא מעט דיבורים על באמת איזשהו חימום היחסים עם ישראל, כל מיני בלוני ניסוי. גם מסתבר שגם אחרי עידן עומר אל-בשיר, יש מי שמשרבב את ישראל לעידן החדש הזה של סודן. אתמול שרת החוץ הסודנית, אסמה אבדאללה, שרת החוץ הראשונה בתפקידה בסודן, נשאלת על כך בראיון לאל-ג'זירה, האם יש אפשרות שעכשיו, אחרי תקופת עומר אל-בשיר, האם ינורמלו היחסים עם ישראל, וזוהי תשובתה שאנחנו תכף נתרגם.
من ناحية المبدأ يعني أنت إذا شفت الدول العربية يعني معظم الدول العربية عندها علاقات مع إسرائيل بطريقة أو بأخرى
כן, אז אומרת הדיפלומטית הבחירה של סודן, באופן עקרוני, לרוב מדינות ערב יש יחסים עם ישראל בצורה כזו או אחרת, וסודן היא חלק ממדינות ערב, אבל זו לא העת כרגע, יש לנו מספיק בעיות לפתור, ואת הבעיה הזאת צריך להשאיר לאחר כך, כלומר, כן נותנת איזשהו פתח, והשאלה איך אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, מצד אחד אנחנו לא שומעים התנגדות עקרונית לנרמול היחסים, מצד שני, כמובן לא עכשיו, כמובן שהסוגיה הפלסטינית עדיין עומדת כחוצץ, אבל זו בהחלט אמירה מעניינת שבהחלט מצטרפת לאמירה הזאת של השר לענייני דתות בסודן, ונראה שבסודן מה שמנסים כרגע לעשות בתקופה שאחרי אל-בשיר, הם מנסים אולי לנקות את הקטם ואת כל הדברים הרעים שהשאיר אל-בשיר, ובניסיון כן למשוך את הקהילה הבינלאומית בחזרה לסודן, כדי לעזור להם גם עם המשבר הכלכלי. צריך להבין שסודן עדיין נחשבת למדינה שתומכת בטרור, מאוד מתקופת אל-בשיר, דבר שגם מלווה ובסנקציות כלכליות.
וכולנו זוכרים את הברכות הנשק דרך נכון, סודן לעזה. זה דברים שעוד קורים למיטב ידיעתנו?
פחות, כי כמו שאמרנו, סודן בשנים האחרונות, אז היא הלכה לצד של מדינות המפרץ, הסוניות, של סעודיה, ולכן הייתה התרחקות גם מהציר הזה, הציר של איראן, היו גם ממש ניתוק יחסים בין איראן לסודן בעקבות ההתקרבות הזאת, אבל עדיין היו מספיק דברים של בשיר עשה, אנחנו כולנו יודעים את פשעי המלחמה שהוא עשה, את הטרור, את הדיכוי, ולכן סודן מנסה לצאת לדרך חדשה, ועל הדרך אולי לקרוץ ליהודים, לקרוץ קצת לישראל, בניסיון להראות למערב שהנה, יש פה מדינה אחרת.
כן, וצריך להגיד שיש מעט מאוד מדינות באפריקה שעדיין נותרו בסירובן לקיים קשרים עם ישראל, כמובן שתיים, שלוש מדינות, כן, צפון אפריקה, סודן, וכמעט זהו, למעשה.
נכון, ויש פה גם באמת את הפן האפריקני, כמו שסודן היא מדינה גם, היא לא רק שייכת למרחב הערבי, אלא גם למרחב האפריקני, וזה משהו אחר. גם היו דיבורים שצ'אד מנסה לתווך בין הצדדים, מדינה שגם כן חידשה יחסים עם ישראל, אז לכן זה לא מופרך.
כן, בהחלט נעשתה כאן מהפכה בעניין הזה, והנה דווקא הזדמנות לשבח את ראש הממשלה על העבודה הרבה והטובה שנעשתה בנושא אפריקה בשנים האחרונות. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
אנחנו לגרטה טאונברג, נערה בת 16 משוודיה, שהפכה בדיוק לפני שנה את העולם, כשגרמה לבני נוער ברחבי העולם לקום ולזעוק, בניסיון להציל את העולם מזיהום. כעת ציור קיר ענק שלה מככב בפסטיבל ציורי קיר בטורקיה, כי גם כאן חושבים שהגיע העת לשנות דברים ומהר. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, איר קרימולובסקי.
שלום, שלום, איראן.
אז גם בטורקיה יש מי שדואגים לסביבה.
נכון, אז צריך לומר שהילדונת הזאת, שלפני שנה ממש הפכה את העולם, באוגוסט היה מאוד מאוד חם, היא ילדה מ... שוודיה, וסקנדינביה עוברת גלי חום שפשוט, אתה יודע, גם הקרחונים שנמסים מסוכנת מאוד, והילדה הזאת שראתה בעצם מה קורה לארץ הנהדרת שלה, והבינה שהדבר הזה הולך לקרות לעולם, היא התחילה מחאה בכך שהיא התחילה בקטן בבית הספר שלה, בבית הספר שלה היא לא הולכת לבית הספר, ומעוררת את התלמידים ללחום, בשביל עולם טוב יותר, העולם שלה, כן, היא הדור הצעיר, וזה מגיע עד טורקיה, ולא רק עד טורקיה, הרבה מאוד מקומות בעולם, שבני נוער עושים, הופכים את זה ליום שישי להציל את העולם, זה אגב קיים עד היום בבתי ספר ברחבי העולם, והילדה הזאת, גם בין השאר המליצו עליה הרי להענקת
פרס נובל,
והסיפור הכי מעניין שלה הוא שהיא מוזמנת לנאום בוועידת האקלים בניו יורק, באום, והיא דוגלת בלא לטוס, כי המטוסים מזהמים את העולם, והיא מגיעה במין סירת מפרשים כזאת, זה לקח לה שבועיים להגיע לניו יורק, אבל היא מגיעה, בואו נשמע חלק מהנאום הנהדר שלה.
A great number of politicians have told me that panic never leads to anything good. And I agree, panic, unless you have to, is a terrible idea. But when your house is on fire and you want to keep your house from burning to the ground, then that does require some level of panic. We are in the midst of the sixth mass extinction, and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal, with up to 200 species becoming extinct every single day. Erosion of fertile topsoil. Deforestation of our great forest.
אתה רואה שהיא מתחילה...
כן, זה מרגש אותה.
היא מתחילה לפקוד, כן, היא מתחילה לפקוד, והיא נעמה נהדר. אגב, זה לא מפתיע, אבא שלה שחקן, אמא שלה זמרת אופרה, יודעת לדבר היטב, ציור הענק שלה נמצא על בניין בפסטיבל הציורי קיר הזה. בטורקיה, אגב, לא הדבר היחידי, יש שם גם ציור של אומן, זה אומנים מכל העולם, אומן שצייר את הסיפור של הפילים באפריקה, שפשוט נכחדים בגלל הסיפור של השנהב. אז הילדה הזאת זוכה כאמור למחווה הזאת בפסטיבל ציורי הקיר, ואני רוצה להזכיר עוד אישה מיוחדת, שכשאנחנו פותחים היום את הגוגל שלנו ומוצאים דודל אותו ציור יומי, יש שם אישה שגם היא אישה ששינתה דברים בעולם, רות פאו, גרמניה, שבגיל 30 וקצת, בשנת 61, עוזבת את גרמניה, רופאה ונזירה, ועוברת לפקיסטן, ושם היא מתחילה להילחם בצרעת, שזאת הייתה בעיה מאוד גדולה בריאותית בפקיסטן, ואפילו פותחת את מרכז הצרעת החשוב בעולם, האישה המיוחדת הזאת. בוא נשמע גם כמה מילים ממנה.
איך תפה אודרי לפוסי קולוני מה איך צ'קלגני כבד מוג'מלם הוא כמה יהיה צ'וני סקטה יהיה נמומקנה מוג'ני נהייגה
האישה הזאת שכמובן האישה הזאת שאנחנו שומעים ברקע שמדברת בשפה של האם נפלא, היא הקימה את קולוניית המצורעים, ולמעשה האזור הזה הגיעו אליו מצורעים מכל העולם, והיא עזרה כמעט למגר את המחלה הזאת. אז האישה הזאת נולדה היום, נולדה בתשעה בספטמר, הלכה לעולמה ב-2017, וגם היא עשתה שינוי מאוד מאוד חשוב בעולם.
מי אמר שאין סיפורים יפים בעולם? איזה עולם נפלא אחרי הכל, וכמה חשוב לשמור עליו. גם לטובת בני אדם וגם לטובת כל החיים אחרים שמתקיימים כאן בינינו. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך.
Blessed day, the dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים יבגני לזרוביץ' ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות, יום נפלא.
Yeah,
I think to myself, what a wonderful world.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.